שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. וברשות הרב, אנחנו כבר נפנה לשאלה הראשונה. לא לפני כן, שאלה שהתקבלה במסרון, כידוע העניין הזה של העברה דרך הרדיו, מדברים על סליחות, על מגילה. השאלה פה היא דווקא לגבי הבדלה. האם אפשר באמצעות טלפון לעשות הבדלה, נגיד לאמא מבוגרת, ולבקש ממנה לכוון ולכוון עליה? זו השאלה, הבדלה בטלפון. שאלה כן. קשה, אבל אני גם חשבתי ש...
שאלה זו היא שאלה מאוד נכבדה. דנו בפוסקים האחרונים מאז המצאת הרדיו, הטלפון וכל אמצעי הקומוניקציה. יש שאלה, כיוון שהדיבור שאתה שומע מפי המברך או קורא המגילה או כל דבר אחר שאני צריך לצאת בו ידי חובה, הוא לא הקול שלו ממש, אלא זה העברה של הקול דרך אותה מכונה או אותו כלי שמפעיל את השמע, את התוכן, ומעביר אותו אליך, ואתה מזהה לפי הפיסוקים והטון של הדברים, או לפעמים צליל הדיבור, את האדם המדבר איתך מעבר לקו. אז כיוון שזה לא קולו ממש, יש לי עם זה בעיה. בשאלה זו נדונה באורך בשו"ת יביע עומר, בציצל עזר, באגרות משה, ובעוד רבים מהאחרונים, ויסלחו לי אלה שלא הזכרתי אותם, הבאתי רק לדוגמה כמה מהמפורסמים שבהם. ולהלכה לא יוצאים ידי חובה, זה לא דומה לקדיש ולשאר דברים שבקדושה שאני יכול לענות, שגם בזה יש ויכוח ויש פוסקים שסוברים שלא, אבל להלכה אני יכול לענות קדיש ברכור וקדושה וכל מיני דברים שבקדושה, אבל כדי לצאת ידי חובה בדבר שאני מחויב בו, לא יועיל. ולכן צריך לדאוג לכך שמישהו מהשכונה או מהאזור או מבית הכנסת יבוא וישמיע את דברי ההבדלה. ויותר מזה, גם קידוש של ליל שבת שהוא חיוב, ואישה שלא מתפללת זה היום מן התורה, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, ודרשו אבותינו זוכרו בדברים הנאמרים על היין. אז בשלמה הגברים או אלה שמתפללים בבית הכנסת ואמרו את תפילת ערבית וחתמו ברוך אתה השם מקדש השבת, אז יצאו ידי חובה של הזכרת וקידוש שבת. אבל נשים או מי שלא התפלל ערבית לא יצא ידי חובת קידוש, והוא היה בו מדאורייתא, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, וכנ"ל גם לגבי הבדלה, כי הוקשה ההבדלה צאתו של השבת כביעתו. כמו שנכנסת השבת אנחנו מקדשים על היין, שיוצאת השבת מקדשים גם כן על היין, קרי זו ההבדלה שאנחנו עושים. ולכן במקרה כזה האישה חייבת מן התורה. אז מה רציתי לומר, לדוגמה בקידוש, היא לא חייבת להיות אותה גברת או אותו אדם שרוצה לשמוע את הקידוש מפי שכנו להיות שם, כגון שהוא מרותק למיטה, לא עלינו. אפשר דרך החלון, יפתחו את החלון והמקדש יגביה את קולו, והוא ישמע מביתו את הקידוש של המקדש, ושניהם יכוונו לצאת ידי חובה. המקדש יכוון להוציא והשומע יכוון לצאת ידי חובה, ואז הם יוצאים ידי חובה והוא יוצא ידי חובה, זה מועיל. אבל אני צריך שיהיה קולו ממש של המקדש והמברך. אותה שאלה יש לגבי רמקול, שאם אי אפשר לשמוע שלא באמצעות הרמקול אלא רק באמצעות הרמקול אפשר יהיה לשמוע, לא יוצאים ידי חובה, לא הבדלה וגם לא קריאת מגילה וכל שאר דברים שצריך לשמוע מפי המברך. תודה.
תודה רבה. אנחנו, ברשות הרב, אנחנו מנסים לשפר את איכות השידור עם הקו של הרב, אז ננסה לראות, הטכנאי פה עומד על זה, אבל לאלה שלא שומעים שגם כן אם יש בעיה באזורים מסוימים שיאמרו לנו. אנחנו ברשות הרב נפנה לשאלה הראשונה בתוכניתנו. שלום, שבת שלום לשואל. מי איתנו? שואלים, לא שומעים, בבקשה, תציג את עצמך.
יהודי מהמרכז.
בבקשה, בבקשה.
יש לי שתי שאלות קצרות. הראשונה, האם יש עניין ללבוש בשבת בגדים לפנים דווקא? ואם כן, האם גם מכנסי ונעליים?
לא שמעתי, ללבוש בשבת
בגדים בצבע לבן דווקא?
האיכות עוד פעם, בבקשה.
איפה שאלת? כן, בבקשה.
הוא שאל לגבי בגדים לבנים בשבת.
אני שמעתי אותו, שמעתי אותו.
בבקשה, בבקשה.
אם הקשר איתו מפריע, אתה יכול להתנתק.
כן, אנחנו נוריד, אני מבקש.
תשמע דרך הרדיו, ישמע אותם דרך הרדיו.
בבקשה, בבקשה, תודה.
אז כך, אמנם רבנו הארי החמיר בזה מאוד, וכתב כך בספרו שער הכוונות, זה מובא גם בפרי עץ חיים, מובא בעוד כמה מספרי הקבלה, כמו רבי יעקב צמח בנגיד ומצווה ועוד, ששלבוש בגדים לבנים בשבת, אבל כבר כתבו הפוסקים שכל זה מדובר במקום שכולם לובשים לבנים, או רובם. אבל במקום שאין כל הציבור לובשים לבנים, או במקום שיש שם חכם, תמיד חכם יותר גדול מאותו אדם, ואותו תמיד חכם לא מקפיד ללבוש לבן, אסור לי ללבוש לבן בפניו, כיוון שזה יהורה. יש איסור יהורה שהוא גאווה, שמראה בזה, יש בזה כמה טעמים באיסור יהורה, לא ניכנס לזה כרגע, מראה בזה כאילו אני חסיד ואני מהדר במצוות ואתם לא. אז ומזלזל בכבוד רבותיו, ולפי דעת רבנו חיים פלאצ'י, הוא כתב על זה במפורש לגבי השאלה הספציפית שהזכרת של לבישת לבנים בשבת. רבי חיים פלאצ'י כותב שהרי זה חייב נידוי, כנזכר בגמרא בבבא קמא, שם בנונטט הגמרא הביאה אצל רבנו הקדוש שהיה מישהו יהודה בן כנוסה מפסר לפניו ומתנהג בחומרה וחסידות, והוא אמר שדיבר עליו, אמר עליו משפט חמור מאוד, ובמקום רש"י מפרש שהוא רצה לנדותו, אז הוא חייב נידוי וזה איסור חמור מאוד. לכן אני חוזר ואומר, ביישוב או בבית הכנסת שכולם לובשים לבן וגם הוא לובש לבן, אין בעיה, אבל בבית הכנסת או ביישוב ששם לא לובשים לבנים והוא לובש לבן, אסור לו לעשות זאת משום יהורה. ועוד יותר יהיה חמור אם יש שם תלמיד חכם שבקי בהלכה, בקי בתלמוד, בקי בתורה הקדושה, והוא לא לובש לבנים, יהיה אסור לו ללבוש לבן. דבר נוסף, כתבו הפוסקים שדווקא בזמן רבנו הארי, שהיה לפני קרוב ל-400 שנה, שבגד שחור היה נחשב לבגד בזוי או בגד לא חשוב, ונחשב חס ושלום לבגד של אבל, אז אסור היה ללבוש בשבת בגד כזה. מה שאין כאן בימינו, שהבגד השחור עד רבה הוא בגד חגיגי, ואנחנו רואים שלכל מיני אירועים חגיגיים או ממלכתיים או לשמחות אנשים באים עם בגדים בצבע שחור, אז זה הפך להיות בגד חשוב. וכל העניין שמה שאמר רבנו הארי לו ללבוש בשבת בגד שחור זה מצד החשיבות, אם כי יש עדיין מה להקשות על כך ולטעון שרבנו הארי מדבר על צבע שחור שהוא על פי הקבלה שלילי, יש בו משהו לא טוב, אבל בכל זאת יש להליץ טוב בעד ישראל, כיוון שהיום רוב ככל העולם כן לובשים שחור בשבת, ולכן זה הלובש לבן, במקום שאנשים לא לובשים לבן, הוא עושה איסור. וגם מפורש במסכת דרך ארץ, לעולם תהיה אדם דעתו מעורבת עם הבריות, לא יהיה עומד בין היושבים ולא יושב בין העומדים, לא שוחק בין האבלים ולא בוכה בין הצוחקים, וכן לא ילבש לבנים איפה שלא לובשים לבנים, ולא שחור איפה שלא לובשים שחור, אלא תמיד יהיה דומה לציבור שהוא נמצא בתוכו. תודה רבה.
תודה ויישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מנתניה, שלום לך יצחק.
הלו?
כן יצחק, אתה בשידור, בבקשה.
שלום כבוד הרב. רציתי לשאול שאלה. שלום כבוד הרב.
שלום.
אדם שנדר נדר והוא לא חושב לקיים אותו, הוא רוצה להפר אותו, האם הוא יכול לעשות את זה בהתרת נדרים הכללי שעושים כל יום שישי, או לחלופין בערב ראש השנה שזה עוד מעט, או שהוא חייב לעשות לבד?
התשובה היא לא ולא. מדוע? כל ההתרת נדרים שאנחנו עושים, שלמעשה עיקרה זה בספר כאן נדרה בלב יום הכיפורים, שאנחנו מוציאים ספר תורה כנזכר בתוספות מסכת יומא, וכך מובא בכל הראשונים, שעומד ואומר שכל הנדרים שנדרתי יהיו בטלים, ויש גרסה אחרת, יש מי שטוען כל הנדרים שאדור לשנה הבאה. ולכן צירפו לנו חכמי ישראל נוסח בקל נדרה גם דין נדרנה ודין נדור, דין נדנה ודין ננדה, מה שנדרנו ומה שעתידים לנדור, הן על העבר והן על העתיד. כל זה מדובר בנדרים שאדם שכח ונדר, כי לא ייפלט שאדם הוציא מפיו איזה דבר בלשון נדר או בלשון שבועה ושכח. מצוי, האדם הוא בשר ודם ו מצוי לטעויות, אז לכן כדי שלא יהיה לנו עוון אנחנו עושים כן. בואו תקנו לעשות כן גם בערב יום הכיפורים, גם בערב ראש השנה, וגם 40 יום לפני ראש השנה ו-40 יום לפני יום הכיפורים. זה המנהגים השונים שעושים. בא הרשש עליו השלום, זכותו תגן עלינו ותיקן, בכל ערב שבת קודש לעשות כן, ואלה שלא יכולים בערב שבת, הוא בתחילה תיקן בעיקר התקנה משהסתכל בתקנות של ישיבת אהבת שלום, שהוא תיקן השם בתקנות של בית אל, מוזכר לומר את זה לפני קבלת שבת, כשראו שהזמן מצומצם הקדימו את זה לפני תפילת מנחה של ערב שבת. אחר כך בתקופה יותר מאוחרת ראו שגם זה לא ניתן, תקנו זאת בשחרית של יום השישי. היום בימינו שהרבים וטובים לא כולם מגיעים לאותו מניין, וקשה ביום שישי לעשות זאת, עושים זאת ביום חמישי בערב וזה מועיל. אז בהחלט זה דבר גדול מאוד לעשות גם עבור הנדרים, השבועות, הכללות, החלומות, הפתרונות רעים וכדומה, או כל מיני פתחון פה לרעה שאדם הוציא מפיו, על ידי ההתרה הזו הוא מבטל אותם. אבל מה הוא מבטל? את מה שהוא שכח. מאיפה הראיה? כך כתב רבנו עובדיה סומך, בעל הזבחי צדק, רבו של הבן איש חי, שכך אנחנו אומרים בנוסח כאן נדרה בסופו, ככתוב: ונסלח לכל עדת ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. זאת אומרת, מה שהיה בשגגה אבל לא במזיד. לכן ההלכה אומרת, והלכות נדרים בשולחן ערוך יורד העין שם, שמי שזוכר נדר מסוים שהוא נדר או מנהג מסוים שהוא נהג והוא לא יכול להמשיך ולנהוג בו ורוצה לבטלו, יעשה התרה מיוחדת בשבילו בפני שלושה. מה שכן אפשר, ואני אתן לך עצה טובה, שכשאתה נוכח בבית הכנסת, אם זה ביום שישי או ביום חמישי או אפילו בערב ראש השנה, ואז עושים לך את ההתרה, תלחש על אוזנו של אחד מהמתירים, שהוא יהיה איש יודע ספר, תלמיד חכם, מבין עניין, ותאמר לו, יש לי מנהג או נדר, ותאמר לו מה הנדר, ותכוון לי בהתרה שאתה אומר על הנדר הזה, וזה יועיל לך. כך בזמנו היה מעשה, תמיד חכם אחד עליו השלום שנפטר, ונדר איזה נדר, פעל את מורנו, חכם בן ציון אבא שאול, וכך הורה לו לעשות, שיגלה לאחד מהמתירים, ואותו מתיר לא צריך לפרש, הוא יכוון על אותו נדר, אבל צריך שהנדר יאמר לו, לפני כן אני מתחרט שלא אמרתי בלי נדר. אני לא מתחרט על המעשה, אם זה מעשה טוב שעשה. מעשה לא טוב, תחרט עליו. אבל מעשה טוב כגון הנהגה טובה, היה קורא תהילים כל יום, הוא היה לומד דף יומי כל יום, או כל דבר אחר שהיה נוהג, וכעת אינו יכול לקיימו, אז יאמר לו שאני מתחרט שלא אמרתי מראש בלי נדר. אני לא מתחרט על הנדר עצמו. אני לא מתחרט על המנהג עצמו. כמו שכתב הרב חידה בנוסח של התרת נדרים, שתסתכל בסליחות, בסוף הסליחות זה מופיע. ואין אנו מתחרטים על אותם מנהגים שנהגנו, אלא על כך שלא אמרנו בלי נדר. ואז הכל יבוא מקומו בשלום. תודה.
תודה רבה וישר כוח, שבת שלום, שנה טובה ליצחק מנתניה, תודה לרב. אנחנו עם עוד יצחק, יצחק מזיכרון יעקב, שלום לך מאזין יצחק.
שלום עליכם, שלום הרב, שבת שלום וברך.
שלום, שבת שלום.
הרב, השאלה שלי היא כזו, יש לי בית כנסת ספרדים, ויש לי כמה מתפללים אשכנזים, בוא נניח שניים, ואני מכבד אותם בימים הנוראים, הם רוצים לעשות יזכור. ואני מבקש מכל הילדים שההורים שלהם בחיים לצאת החוצה. האם המנהג הזה נכון והאם צריכים לצאת החוצה?
סליחה. המנהג הזה נהוג אצל האשכנזים, אמת. וכך הם נוהגים לצאת. אבל אנחנו, הספרדים, כשעושים יזכור, הוא הדין השכבה. מה זה יזכור? זה רק מילים אחרות. זה אותה השכבה שאתה עושה בבית הכנסת. וכי השכבה בבית הכנסת שאנחנו עושים וכל מיני נפטרים שנפטרו השנה ואנחנו רוצים להזכיר אותם, אנחנו מבקשים מהנוכחים לצאת? לא. מי שיש לו הורים יכול להישאר. מה, ימותו הוריו החיים חס ושלום? לא. אשכנזים הקפידו בזה, ובאמת כיוון שהם מקפידים יש מקום לחוש, אבל אנחנו לא מקפידים בזה. אתה לא צריך בפירוש, לא צריך לבקש שיצאו החוצה. אתה יכול לעשות תזכור כן, ולומר את הנוסח המופיע בסידורים, יכול, ולא צריך לבקש לצאת. והראיה גם, שאשכנזים ברוב שבתות השנה, חוץ משבתות שאין בהן תחנון, או שבתות של שבת החודש וכדומה, יש להם במחזורים שלהם נוסח של תזכור. ולא יוצאים החוצה, לא מבקשים לצאת, אז רק בהגים יוצאים, כיוון שהם טוענים, וזה, יש איזה אסמכתות אצל גדולי רבני אשכנז, שהנשמות הנפטרים באות לשם לשמוע את התפילה, ואז שהם יקנעו באותם שיש להם הורים, וחלילה יגרם להם משהו, אבל אנחנו לא חוששים לזה, ולא להגים בזה, ואתה לא צריך שכאן הם יתבטלו אחריהם. מה גם, יש פה שני טעמים נוספים. האחד, שזה בית הכנסת בנוסח הספרדים, אז לא נהגו בזה. ושתיים, כיוון שרוב המניין הוא ספרדי. אז המיעוט הולך אחרי הרוב, ולא הרוב הולך אחר המיעוט. אז לא צריכים לצאת. תודה.
תודה רבה לרב, יישר כוח.
תודה וישר כוח, ואנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך מתן, שבת שלום.
שבת שלום לכם.
שבת שלום וברך.
שומעים אותי, זה בסדר השידור.
אתה בשידור, אתה בשידור, בבקשה, שאלה.
אני רוצה לשאול, מציעים פירות חדשים בשוק, ואני רוצה לקנות אותה ולאכול אותה, אבל אני שואל, אז מה יהיה בראש השנה? לא צריכים פרי חדש בשביל לברך שהחיינו. זו השאלה.
יפה, האמת שעשריהם ישראל כל כך כל כך מחפשים פירות חדשים בראש השנה. אין חיוב לברך בראש שנה על פירות חדשים. דוגמה, מי שקנה רימון ורוצה השבת לברך עליו, יכול לברך שהחיינו על הרימון. מי שקיימת חדשים וברכים עליהם שהחיינו, יכול לברך עליהם השבת שהחיינו. אין שום בעיה, והוא עדין כל סוגי הפירות. אלא שלגבי זה, מאיפה יצא המנהג הזה, או הרעיון הזה, אני אומר לך, בגלל לילה שנייה של ראש השנה, שם יש מחלוקת הפוסקים, אם בלילה שנייה צריך לברך שהיינו או לא. לדוגמה, אני אתן דוגמה. דעת רבנו תם ודעת חכמי אשכנז, בשתי הלילות אומרים שהיינו, אין בעיה. גם כך דעת רוב הפוסקים הספרדים, שבשתי הלילות אומרים שהיינו בקידוש. כך גם לגבי אותו דין יש לגבי תקיעת שופר, אבל הוא שונה. לגבי תקיעת שופר, האשכנזים נוהגים בשני הימים בבוקר בשחרית לברך שהיינו על תקיעת שופר, ואז נברכים שתי ברכות שקדשם מצוותה וציוון לשמוע כל שופר, ומיד שהיינו, ואז הוא תוקע הן ביום הראשון הן ביום השני. מדוע? כיוון שכך כותב רבנו תם
יום אריכתא.
וגם הראש, לא, הפוך, לא בגלל יום אריכתא, בגלל שכל יום זה מצווה בפני עצמה. זה שקיימת אתמול את המצווה, קיימת את המצווה של אתמול. עכשיו היה לילה והתחיל יום חדש, היום אתה חייב מחדש, אז אתה כן צריך. אבל דעת חכמי הספרדים שלא, זה יום אריכתא, זה יום ארוך, יום ראש השנה אחד, וכל מה שאנחנו עושים ביום השני זה מספק. ולמה? הגמרא אמרה השם ייבנה בית המקדש ויחזרו לקדש על פי הראייה, ושלא יבואו להתבלבל בין יום טוב לחול, לכן תקנו לנו יומיים ראש השנה כמו בחוץ לארץ. אז הספרדים מטעם ספק ברכות להקל, ביום השני לא מברכים שהיה נועל השופר, אבל ביום הראשון כן מברכים, מה שאין כן קידוש שהוא מצווה בפני עצמה, שחל עליי חובה שאסור לי לאכול בלילה השנייה עד שאקדש. אז כן, שקדש הלילה ויצא היום הקודם, אז כעת זה קדושה מחדש, אני מברך שהיינו. אז כאן יש חילוק בין מנהגי האשכנזים לבין מנהגי הספרדים. ולכן מה היו עושים? היו מביאים הספרדים, היו מביאים פרי חדש שלא אכל אותו אתמול, מניחים אותו על השולחן ליד הכוס של הקידוש, שמסיים את הקידוש, מסתכל בפרי, ויש מי שאוחז את הפרי, האמת שדי באיזשהו מסתכל, הוא מברך עליו שהחיינו בלי לאכול אותו, כיוון שלא יהיה הפסק, כי הוא צריך לשתות מהיין, כי הוא ברך בורא פרי הגפן, אז הוא שותה מהיין, ואחר כך הוא כן מברך את הברכה של הפרי, העץ העץ, האדמה האדמה, ואוכל את אותו פרי. אז מכאן יצא, אבל אני חוזר לעצם השאלה שלך המקורית, לברך שהיינו ביום ראש השנה, לא חייבים, רק מי שיש לו פרי חדש שלא אכל אותו ביום הראשון, יכול בלילה השנייה להניח אותו על השולחן כדי לצאת ידי חובת קידוש. אבל הדבר הכי לא צריך ואין חיוב בזה. והוא הדין למי שאין לו פרי חדש, או שזה לא מצוי כרגע, שכחו, נמצא במקרר או באיזשהו מקום, והוא עושה קידוש, באמצע הקידוש נזכר, לא צריך להפסיק, ימשיך את הקידוש רגיל ויאמר ברכת שהיינו, ובזה הכל בא מקומו בשלום. תודה רבה.
הרב, רציתי לשאול, אשתי מקבלת שבת, מדליקה נרות שבת, ואנחנו הולכים אחר כך להורים, האם היא מקבלת שבת בהדלקת הנרות, ואם יש בעיה, אם יכולה להתנות שאולי לא תקבל?
אין שום בעיה, אדוני הנכבד. דע שהכל תלוי בהחלטתה של האישה. שאם היא מקבלת שבת בהדלקת נרות, מתכוונת לקבל שבת להדלקת נרות, אז היא באמת מקבלת. אבל אם היא אינה מקבלת שבת להדלקת נרות, היא יכולה לעשות אחר כך מלאכה.
יש תשובה ברב פעלים, הגאון הבן איש חי, שהוא כתב שמקבל את שבת, אבל הוא כתב לגבי אישה שרוצה לנסוע במרכבה או בקרקרה או ברכב של היום אחרי הזעקת נרות, שתתנה שהיא לא מקבלת שבת. וגם רבו, הרב סבחי צדק, כתב כן, ועוד רבים מהפוסקים. ולכן למעשה, אם היא רוצה לעשות איזה מלאכה, והיא הייתה רגילה, אני מדגיש, הייתה רגילה כן לקבל שבת בהדלקת נרות, תעשה תנאי, וזה מועיל גם לדעת רבני אשכנז, שמקבלות שבת בהדלקת נרות, יכולות לעשות תנאי לאותה שבת, כיוון שהיא רוצה לנסוע אחר כך ברכב, ולהגיע לאן שהיא צריכה להגיע, אז היא יכולה לעשות תנאי, ואחר כך, ערב השעה לפני שקיעת החמה, 10 דקות, ערב השעה, תעשה תוספת שבת, יש אומרים שהיא מדאורייתא, תעשה לקבל עליה את השבת. ואז הכל בא מקומו בשלום.
תודה רבה, תודה רבה, אנחנו מודים לרב, חזק וברוך גם לשואל, ואנחנו עם מאזינה מהצפון, אנחנו פונים לגברת סיגל, שבת שלום ושנה טובה.
שנה טובה, כבודו,
שלום, שלח לאורייתא. שלום, שנה טובה.
שלח לאורייתא, ואני מטערת המשפחה, ורציתי לשאול שאלה. אני 10 שנים מתפללת בבית כנסת, באותו בית כנסת, בימים הנוראים. כן. ולאחרונה הקימו ישיבה קטנה ביישוב שלנו, והמתנגדים, בתוך כל המתנגדים ביישוב, הם גם שליחי הציבור של אותו בית כנסת. האם מותר לי להמשיך להתפלל באותו בית כנסת?
מתנגדים למה? לא הבנתי.
מתנגדים לישיבה קטנה שהקימו ביישוב שלנו.
כן. אז הם מה? מה הם עושים?
הם מראשי המתנגדים. האם מותר לי להמשיך להתפלל באותו בית כנסת?
הם החזנים או התוקעים שם?
אחד מהם הוא התוקע, ואחד מהם הוא שליח הציבור.
אם הם אנשים כשרים, ואנשים יראי שמיים, בוודאי שומרי שבת, זהירים במצוות, רק בעניין זה יש להם איזה סיבות, אני לא יורד לסוף דעתם, מה הסיבות שלהם שהם מתנגדים? יכול להיות שאלה סיבות חיצוניות, ולא סיבות עקרוניות. אז את יכולה להמשיך, ואיזה ברירה יכולה להיות לך, כי זה יישוב אחד, אני מתאר לי שזה בית הכנסת אחד, שאת רגילה.
לא, יש עוד בית כנסיות. אני פשוט שואלת, בגלל שהייתי מתפללת תמיד באותו בית כנסת,
לא, אין חובה.
האם להתפלל שם?
האמת שיותר חובה לקבוע מקום בית הכנסת זה לגבי גבר, שהוא חייב בתפילה. אישה שזה רק מנהג, והיא לא חייבת, ולכן גם בעזרת נשים, סליחה, יש שם יותר כולה, יותר מקלים באיזה הלכות מסוימות לגבי הקדושה שבעזרת נשים, אז את יכולה, אם את מרגישה, אני...
המצפון שלי לא נותן לי, השאלה היא מבחינת הלכה, האם מבחינת הלכה...
בואו נסכם כך, שאם התחושה שלך לא טובה, ואת חוששת שבימים הנוראים, כשתתפללי, התפילה לא תצא מהלב ולא תהיה מושלמת, כמו כל השנים, את רשאית ללכת לבית כנסת אחרת. אין בזה בעיה. שהשם יקבל תפילות עמו ישראל ברחמים.
אמן, ושבעזרת השם כן תקום הישיבה הזאת, וכן יהיו עוד תלמידי ישיבה ביישוב הזה.
תודה רבה למאזינה מהצפון, ואנחנו עם שאלה נוספת. שלום לשואל, בבקשה.
שלום.
שושי, בבקשה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול באיזה אופן מכינים קפה שחור בשבת?
אני האמת אישית לא שותה קפה, לא בחול ולא בשבת, ואני גם נמנע מלעשות להכין קפה בשבת, אבל יש בזה ויכוח גדול בהלכה, כיוון שהקפה הוא קלוי, והשאלה אם יש בישול אחר קליעה או אין בישול אחר קליעה. כי למעשה אנחנו יודעים שאם שופכים מים רותחים מהמחם על הקפה, הוא מתבשל. כי הוא היה בלתי ראוי לשתייה, ועכשיו הוא כן ראוי לשתייה. ואם אני אשפוך עליו מים פושרים, זה לא קפה.
מתי זה יהיה לי קפה שיהיה מתאים? ברגע שהוא מים רותחים. אז יש עשו פשרה בכלי שני. זאת אומרת, לקחת כוס, ואפילו שתהיה קצת חמה הכוס, למלות אותה מים חמים, נטו, ולשפור וליצוק מהכוס הראשונה לכוס ששם נמצא הקפה, בזה לכולי עלמא זה יהיה מותר. וכמובן, למי שלא יכול בלי קפה, או שחש מכאבי ראש, או סחרחורות, או כל בעיות אחרות, והוא צריך את זה ליישוב דעת, אז כך יעשה, יצא את חובת הכל.
תודה
רבה.
תודה, חזק וברוך לרב, ואנחנו עם מאזין נוסף מירושלים. שלום לך, יוסף כהן.
רק אני רוצה להעיר שכל מה שאמרתי מדובר על קפה שחור שבלתי מבושל. זאת אומרת, קפה, קפה נטו. אבל נס קפה ושאר הקפה שישנם בשוק, שהם כבר כן מבושלים ועברו תהליך בישול, שם אין את הבעיה הזאת. תודה.
תודה רבה לרב. אנחנו עם מאזין מירושלים. שלום לך, יוסף כהן.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
הרב יכתב ויחתם בספר החיים והשלום.
אמן, עם כל ישראל.
אומר, רציתי לשאול, אצלנו בבית הכנסת עושים התרת נדרים בערב שבת, 10 אנשים, והם אומרים גם את המקום, גם מבקשים וגם את תרם. כולם אומרים את זה ביחד, זה טוב?
כן. זה נפוץ, מנהג נפוץ לאחרונה, כי האנשים היום על גחלים, וכל דבר במהירות של 300 קמ"ש, וזו השאלה הידועה, שאלת המאה, כמו שאומרים. אז אני לא יכול להגיד שזה לא מועיל, מכיוון שראינו שכך נהגו בישיבת בית אל בירושלים, שכך היו עושים, כיוון שהזמן היה אצלם מאוד מצומצם, וכל שנייה הייתה יקרה, אז היו עומדים כל ה10 או 14, מעשה היו שם 14 איש, כולם מקובלים, מכוונים, אומרים את הנוסח של הבקשה, והנוסח של ההתרה ביחד. וזהו, בזה שלום על ישראל. משום מה זה בשנים האחרונות התחיל להתפרסם, והרבה העתיקו את זה. כולם רוצים להיות המכוונים של בית אל, בסדר. אבל מי שיכול באמת לעשות ספציפית לעצמו, עדיף. ואפשר לעשות נוסח קצר, אז לדוגמה, אצלנו בבית הכנסת, כשיש שיעור תורה גדול, ויש קהל גדול, כמו 40 יום לפני יום הכיפורים, או 40 יום לפני ראש השנה, או בערב ראש השנה, אפילו יום לפני ערב ראש השנה, בלילה שלפני, אז אנחנו עושים כך, אנחנו אומרים לכל היושבים בתורים הימניים, שהם יגידו איתי את הנוסח של בקשת ההתרה, בלי לעמוד, לא צריכים לעמוד, ואז אני מתנדב, לומר לאלה שכל היושבים בתורים השמאליים של בית הכנסת, משמאל לטבע, שיאמרו את הנוסח של ההתרה, מותרים לכם, מותרים לכם, ושוב חוזרים על זה פעם שנייה בצורה הנגדית. כלומר, אלה שביקשו כעת הם המאזינים, והמבקשים זה אלה שיתירו, אלה שיתירו הם המבקשים, ואלה ש... המבקשים הם המתירים עכשיו. אז זה הטוב ביותר, ולעשות את זה נוסח קצר, לא חייבים לומר את כל הנוסח הארוך שיש שם, אלא מספיק שאומרו את הבקשה עצמה, זה כן, מבקשים מעלתכם להתיר לנו, נשינו, בנינו, בנותינו, חולים אלינו, כל נדרים, שבועות, חרמות, נדרים, נזיפות, שבועות, עלות, כללות, חלומות רעים, פנות רעים, בכל מיני עין הרע, הן וכיוצא בהן. זה עד פה. ואז הם יגידו להם, בצירוף נוסות קוצה בכבור שכינתה, בנשמה לא בנשמטה, 3 פעמים מותרים לכם, 3 פעמים יגידו שרויים לכם, 3 פעמים חולים לכם, ויגידו אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן נדרים. אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה, ו- ואתם הדבקים על רואים לו, הם חיים כולכם היום. כמה זה לקח? פחות מחצי דקה. אז חצי דקה לאלה, חצי דקה לאלה, ושלום על ישראל. אבל אם אתה שואל אותי אם זה מועיל, זה כן מועיל. תודה.
שבת שלום, תודה, וחזק וברוך למאזין, ואנחנו עם אהרון מיבנה, שלום לך.
שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
שלום.
שאלתי לגבי אדם שמתענה ביום פטירת אביו או אמו, אם יוצא מצב שיום הפטירה ביום שישי, האם יכול לקבל עליו להתפלל ערבית מוקדמת, ואז מקדש ויכול לאכול בעוד שהשמש לא שקעה, ויכול לקדש ולאכול, כן? ובהמשך לעניין זה, האם יכול להתנות לפני שעולה לישון שיקום מוקדם ויאכל או ישתה? והאם בליל ההזכרה מותר לו ללכת לאירוע כגון חתונה, פדיון הבן וכך?
אתה עכשיו העמסת עליי שלוש שאלות באחד, אין דבר. אז ככה, אני אתחיל מהספר שלא אשכח. ליל ההזכרה יש מחמירים, למעשה הרמ"א כתב שלו, מרן בית יוסף הביא את זה בבית יוסף, אבל בשולחן ערוך השמיט. אז נראה, יש טוענים שדעתו שמותר, ויש כאלה שנמנעים, או באים להגיד מזל טוב והולכים, לא יושבים לאכול. סב, לגבי, שאלת, סב, שכחתי את התחלת השאלה שלך. התחלת השאלה שלך, האם, תזכיר לי, או על הקו?
לגבי ערבית מוקדמת כמדומני.
ערבית, כן, הוא שאל עד מתי, אז זה דיון בפוסקים. יש מי שרצה לומר באמת את הרעיון שהוא אמר, שהתפלל לערבית מוקדמת, זה כמובן יכול להיות טוב בזמן שעון קיץ, שיש מניינים כאלה מצויים בכל מקום, אבל להשתתל מהר להגיע לביתו, כיוון שאצלו זה שבת, הוא צריך מיד לעשות קידוש, לא להמתין. ויש אומרים לא כך יעשה, אלא יקבל עליו, אבל זה תלוי גם בקבלת התענית מאתמול. כלומר, ביום חמישי יקבל תענית ויאמר שהוא בתענית מחר מעלות השחר ועד שקיעת החמה. אז אני מדגיש, בשבת יאמר ועד שקיעת החמה ולא ועד צאת הכוכבים. ועד שקיעת החמה, ואז בבית הכנסת הוא ילך לבית הכנסת להתפלל, שסיימו את תפילת מנחה, עדיין לא יאמר קבלת שבת, יצא החוצה רגע אחת, ושם בחוץ, כך כתבו גם רבן ציון אבא שאול, חכם עובדיה יוסף, ועוד רבים מהפוסקים, כך נהגו, יצא החוצה, ייקח בכיסו איזה תמרה או עוגיה, יברך עליהם, יאכל אותם, כדי לא להיכנס לשבת בתענית, ויחזור ויאמר את נוסח קבלת שבת. זה הדרך הטובה. ויש, עקפו את כל זה, ומקדימים את התענית ליום החמישי. וכך נראה יותר נכון, כך כתבו האחרונים, שכשיש לו תענית יחיד, או כמו שאנחנו עושים בערב ראש חודש, בערב ראש חודש מצווה להתענות. מה עושים שערב ראש חודש יוצא ביום השישי בראש חודש בשבת? אתה רואה, כל העולם ככה עושים. או, ערב השחודש יוצא ביום שבת עצמו. מה זה ערב השחודש? כפתת לחודש. יוצא בשבת או יוצא ביום השישי. אז לא צמים ביום שישי, אלא מתענים ביום חמישי. מקדימים, וזה נקרא ערב השחודש מוקדם. לכן תראה בלוחות, מופיע, ערב השחודש מוקדם. זה יוצא כפחת או כפזן לחודש. כך עושים. אז עדיף באמת לעשות כך, להתענות קודם, וכך יצא ידי חובה. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך, יישר כוח. ואנחנו ברשות הרב נשמע עכשיו מאזינה, אהובה מבני ברק, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
תהי לשאול לגבי ראש השנה, תמיד פשוט לא ברור לי, מה זה גילו ברעדן? שהרב יכול להסביר לי, ששפחת אמד הדין, או שגילו, אני לא מבינה מה, איך לתרגל מעשה זה, איך אנחנו נחמת נוכל...
הבנתי, בואו נתמקד בנושא. יש למעשה פסוק ספציפי מסוים שמדבר על שמחה בראש השנה. בנחמיה למדנו משם שהוא אמר להם, חדוות השם היא מעוזכם, אכלו משמנים ושתו ממתקים, כי קדוש היום ללוקנו,
ואל תעצבו, כי הדרת השם היא מעוזכם. אז מכאן הפסוק מזהיר אותנו לא להיות עצובים, ולא לבכות, ולא להתענות, אלא לאכול ולשמוח ולשתות. מצד שני, יש חרדת יום הדין. ואנחנו רואים בתפילה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, ובפיוט הנורא של אותו קדוש, רבי אמנון ממגנצה, השם יקום דמו, שהכתב, הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, מי בחניקה ומי בשריפה, מה שאנחנו רואים לצערנו, השם יצילנו, כל מיני מקרים, שהשם ישמור את עם ישראל ויציל, כל אלה נגזר ביום ראש השנה, והאדם חרד באמת על עצמו, חרד על אשתו ובניו, חרד על משפחתו, חרד על חבריו, על רבותיו ועל כולם. מה יעשה? אז באמת שני דברים. צריך לחשוש וצריך לחרוד, ולכן אסור בראש השנה, כתבו לא לאכול כל מיני דברים, לשתות משקאות משקרים, שלא יתבלבל. יש כאלה נזהרים לא לאכול פיצוחים, וגרעינים זה דרך אנשים שככה מקלים בדעתם. מחוץ לנושא שלא לאכול אגוזים, שיש בו כמה טעמים. אז נזהרים בזה, וגם נזהרים לא לדבר דברים בטלים, כדי להיות חרד ליום הדין, ולומדים משניות בסעודה, משניות מסרת ראש השנה, ועוד ועוד ועוד. למה? כדי להיות חרד מיום הדין. אבל מצד שני אנחנו שמחים, ככה ירושלמי כותב, כיוון, תלמוד ירושלמי כותב, כיוון שאנחנו יודעים שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, והוא חפץ בחיים, כמו אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, ואז אנחנו בוטחים בו, שעל ידי התשובה שאנחנו עושים, מצד אחד אנחנו חרדים ודואגים מהעוונות שעשינו, וחרדים מהדין, אז אנחנו באים בחרדת הדין, לתפילה, בחרדת הדין לכל היום כולו, זה לא זה. לכן אמרו לו לישון בחצי היום הראשון, בשם התלמוד ירושלמי מסרת ראש השנה, למה? משום חרדת הדין, או שם יחס ושלום באותה שעה ידונו אותו. אז אם כן, יש חרדת הדין, אבל מצד שני, אסור להיות עצובים, צריכים לשמוח. מתי? אתה צריך לשמוח. קריאת התורה אני שמח, בתפילה אני שמח, בסעודה עוד יותר שמח, אני אוכל, שותה, ואני מודה לשם שהגיענו ליום הזה, ושיוציא אותנו לאור משפטנו, ושנגיע ליום הכיפורים בריאים, שלמים, והכל ילך בשלום. אז זה שני דברים. כמו גם תפילה של יום יום. מצד אחד יש לאדם פחד, מצד שני שמחה. זה לא סותר. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה, חזק וברוך לרב. אנחנו ממש שתי דקות ננסה לשמוע, אם זה אפשר מהמאזינה בקצרה, לאה מקריית ביאליק, בבקשה, שתי דקות.
תודה לכבוד הרב, קצר קצר הזמן, למעשה את התשובה שמעתי מהאיש שעניתי לו לגבי השבת, כנסת שבת. רק בקשה ממש מיוחדת, אישה שנלחמת על חייה בגלל המחלה, סילביה בת אסתר, לרפואה שלמה, ולהבדיל גם לרפאל ואברהם דוד בני לאה, רפואה שלמה. בבקשה, סילביה בת אסתר, רפואה שלמה. תודה רבה לך,
תודה רבה, כל טוב.
תבורך
לי בפי עליון,
תודה.
תודה רבה, כבוד הרב, תודה, הנה אנחנו כן. סיימנו.
תודה רבה לצוות, תודה רבה לך, תודה רבה לכל האחראים והעושים במלאכה. חזקו ואמצו, שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. חיים טובים.
אמן ואמן. אנחנו נעריף על הרב ברכה כפליים בשם הצוות, בשם המאזינים, בשמי, בשם כל הקהל הקדוש ששומע את דברי תורתו במשך שנה.
תקור ואימצו.
בריאות, תכתבו ותחתמו לאלתר בספר של צדיקים.